ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על דבר אחר, למרות שהנושא הדתי כן קשור פה בהכל. חוק הפטור החדש מגיוס, אפשר היה לראות אותו, הנה הוא החוק,
חוק
של ביסמוט.
חוק ההשתמטות, פליז גלית, אני רוצה שנקרא לילד בשמו, זה חוק שמכשיר השתמטות. כל הפטורים וזה, וגיוס, זה כן מצחיק שלקרוא לחוק הזה משהו שקשור לגיוס, הנה. כי מה שיקרה ממנו שלא יהיו מגויסים. ולמה אני יודע את זה, גלית?
רגע, סליחה שאני... כן.
אוקיי,
אבל,
אוקיי,
אבל
אוקיי.
בדיוק בעניין הזה, אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לשילו פריד, כתב חרדים ודתות
בבקשה,
של ויינט, וידיעות אחרונות. מה העניינים שילו?
בסדר, מצוין, בוקר טוב, שבוע קשרנו, טוב.
שבוע אתם. טוב. התקשרנו לריב איתך.
שילו, מה שלומך?
בסדר.
אנחנו לא רבים איתך כמובן, אנחנו רוצים לריב עם החוק, ואנחנו צריכים עם מישהו
לריב. למה? קצת כמובן שלא, מה קרה? מה יש? מה, קצת?
לא, אבל אני לא רוצה.
אתה לריב איתי על דברים כל כך אחרים.
לא, גם אני לא רוצה לריב איתך, שלא, כיף לי איתך, למה לריב? אבל טוב, בכל זאת ננסה, נשתדל לריב קצת.
לא, קרם במוקה או קרם בווניל וכאלה...
אגב, רגע, שילו, עזבו אתכם. שילו, אתה ראית שיצא קרם בפיסטוק? עזוב מוקה ווניל.
אני ראיתי, ואני מתלבט אם זה משהו שאני צריך לטעום.
כן, אני חושבת שכן.
לא, צריך. אנחנו עושים מוקה, ואנחנו אוכלים מוקה, ואנחנו לא מחפשים לבטח.
אתה איש של קרמבו מוקה? בליקי, תסגור את השיחה, בבקשה, עכשיו.
טעים מאוד, כל הכבוד.
תגידו, אתם השתגעתם? קרמבו מוקה? על מה נסכים?
מוקה זה בכלל...
על מה נסכים? אין לנו סיכוי.
מוקה זה טעם שכאילו כל כך לא מוערך, הוא כזה שווה בעיניי.
בצדק, טוב, תקשיבו, אין לנו זמן ויש לנו דבר
חשוב. אבל מה שהתחלתם את הדיון שלכם קודם, אני קורא לזה חוק ביסמוט, ואז כאילו אני פטור מלכנות אותו בכל מיני כינויים.
רגע, אם אני אתעקש שלא שתהיה בורר בין חוק גיוס או פטור גיוס כזה לחוק השתמטות, לאן אתה צריך לבחור? עכשיו אני מתעקש שתבחר אחד מהם.
זה חוק שהוא פטור, הוא נועד להסדיר פטור, הוא לא נועד להסדיר גיוס. אנחנו לא צריכים להשלות את עצמנו. השאלה אם בעקבות החוק הזה מישהו יום אחד יתגייס, יכול להיות, אבל זה לא מה שהחוק הזה מסביר.
זה לא בדיוק, זה לא מה שהחוק יחייב אותו.
בואו דבר ראשון נדבר על זה, אז מה יש בחוק הזה חדש שלא ידענו או שלא חשבנו?
החוק הזה, ההצעה שביסמוט הגיש בסוף השבוע שעבר ויחלו הדיונים עליה השבוע, היא כוללת למעשה בעצם קודם כל את הדבר שהכי הכי חשוב לציבור החרדי, וזה הסדרה של פטור של כל מי שלומד בישיבה שמוגדרת על ידי ועד הישיבות, אפילו לא על ידי משרד הביטחון או משרד הדתות הישראלי. מי שנותן את ההגדרה זה ועד הישיבות.
רגע, ועד הישיבות הוא לפעמים... אולי זה בגלל שאני רואה יותר מדי טלוויזיה, אבל לפעמים ועד הישיבות יכול לתת הגדרה כזאת גם לישיבה שהיא מאחורה של איטליז, ויש בה שלושה אנשים, יש דברים כאלה?
מאחורה של איטליז אני לא יודע, אבל בישיבות...
אתה מבין מה אני מתכוונת, שהם לאו דווקא ישיבות.
כן, זה ועד ישיבות, גלי. זה לא משרד הביטחון קובע.
יש מאמץ גדול, עוד הרבה שנים אחורה, מאז שבעצם יש פטור מגיוס למי שרשום בישיבה ובלי הגבלה של מספרים, לפתוח כל מיני ישיבות, לא ישיבות שבהם יושבים לומדים כל היום, כמו ישיבות שאנחנו מכירים, סלבודקה ופונוביץ' וכאלה. יש ישיבות לנוער נושר, יש ישיבות שהן חצי חקלאיות, יש ישיבות שלומדים מהם שעתיים ביום ועסוקים בכל מיני דברים שהם, אגב, דברים לא כל כך שליליים, אבל זה לא נותן פטור מגיוס אם אתה מגדל סוסים או משהו כזה, או אפילו לא מגדל סוסים, עובד בכל מיני עבודות, יוצא לטיולים מדי פעם. Okay. יש הרבה מאוד סוגים של ישיבות, לא, תמיד שמעלים את החוק הזה, נשמע הטיעון הזה, אתם רוצים לפגוע בלומדי התורה, אפילו לא כל מי שרשום בישיבה הוא לומד תורה, יש ישיבות שהורים חרדים, הדבר האחרון שהם רוצים זה שהילד שלהם יאלץ להגיע למצב שהוא צריך להירשם לישיבה כזאת, וזה הרבה מאוד, אנחנו אפילו, אין לנו איזשהו מספר מדויק כמה מתוך הלומדים הם לומדים בישיבות ששם לומדים כל היום.
הבנתי.
וכמה בישיבות שלומדים חצי יום וכמה בישיבות שלומדים רבע יום.
והנתון הזה הרי בטח גם יישאר ככה מאורפל, כי אולי לא רוצים שנדע את זה בדיוק. אבל...
לא, אני רוצה להגיד משהו, גלית. יש מצב שהנתון הזה לא יישאר מאורפל, הוא פשוט יתפח. הרי החוק הזה, למה, אני שואל את עצמי, למה החרדים מסכימים לחוק הזה והתנגדו לחוק של יולי אדלשטיין. ומה שאני מבין, ושהיא לא תקנות אם אני טועה, הם אומרים, חבר'ה, מי שלא יהיה בישיבה, הולך לצבא. ואז אפלה ופלה, כולם ייכנסו לישיבות, כל מיני, את קוראת להם ישיבות איטליז, אנחנו צוחקים פה, אבל זה מין, אוקיי, כולם ייכנסו לישיבות, והסנקציות, שימי לב, מי שלא יעשה את זה, מי שלא יעשה את זה לא יכול לנסוע לחול, שגם ככה הם לא רוצים שהצעירים שלהם ייסעו לחול, או ייקח את האוטו וייסע לו לכל מיני מקומות, גם ראשון נהיגה לו. מה זה בעצם יעשה? זה יכניס את כל החרדים להיות רשומים בישיבות, לאו דווקא להיות בישיבות, להיות רשומים בישיבות, ומי שלא, באמת, מי שלא טרח להירשם בישיבה, היה לקחו אותו לצבא. זה חוק בלוף, בלוף כאילו ציני, בלוף וביסמוט, זה פשוט...
אני אתמקד רגע בשתי סעיפים גם מה שדיברת, אלי. קודם כל, הסנקציה של לימודי נהיגה, זה הסנקציה הכי מצחיקה פה באירוע הזה. ולמה? כי ראשי הישיבות מנהלים מלחמת פורמה נגד זה שבחורים יוצאים רישיון נהיגה. הם לא רוצים, זה מוביל לזה שהסתובבו בלילות, וחלקם גם נוהגים באיזושהי תרבות נהיגה לא כל כך בטוחה. שיחות מוסר יש על זה, מעיפים תלמידים שמגנים שעשו, יש ישיבות
שביקשו לתלמידים. יש שם הרדיו במכוניות האלה.
באמת? מעיפים תלמידים מישיבות נחשבות כי יש להם רישיון?
אין, כי הם לומדים נהיגה אפילו עוד לפני הרישיון, ותלמידים עושים בסתר ומספרים שיש להם רישיון רק שהם רק אחרי חתונה, הכל מין, זה מלחמת חורמה. הייתה ישיבה לפני שנה, פרסמנו בעבר שהם ראש הישיבה ביקש שכל תלמיד ימסור את הקוד שלו לאתר של המידע האישי, האתר הממשלתי, כדי לראות אם הוא בלימודי נהיגה. האתר שכולנו מוציאים בו כל מיני מסמכים של ביטוח לאומי או כאלה.
גוב.
אז הוא ביקש שכל תלמיד יציין את הסיסמה שלו לגוב כדי לדעת שהישיבה תוכל לוודא שהוא לא לומד נהיגה, שהוא לא הוציא תיאוריה. ועכשיו באים ראשי הישיבות ומקבלים פה איסור בחוק לתת לתלמיד כזה שיעור נהיגה. אז זה חוק, זו סנקציה שהיא לא קשורה לגיוסית, זה שהיא הטבה גדולה.
אבל זה כן אומר, אבל תקשיבו מה זה אומר. זה אומר שמדינת ישראל לא עוסקת בכלל בבחורי ישיבות. היא עוסקת בהנהגת ישיבות, ולא מעניין אותה בחורי ישיבות, ואיך החיים שלהם נראים, ומה הקשיים האמיתיים שלהם. זה מה שזה אומר לי. הנתון הזה.
עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו שהוא מופיע בחוק. שעל פניו הוא יראה לכם אפילו הסעיף היחיד שהוא הגיוני בחוק, וכמה הוא לא טוב וכמה הוא הרסני גם לגיוס. בעצם הסעיף שקובע שכדי להיות בחור ישיבה, אתה חייב לעסוק מספר שעות שבועיות מסוים רק בלימוד תורה, ואסור לך בתקופת הישיבה לעבוד בעוד עבודות או לעסוק בעוד עיסוקים. על פניו נשמע לנו הגיוני, כי אתה מקבל תור כדי ללמוד תורה, אז אל תיקח אותו לעסוק בדברים אחרים. הסעיף הזה הוא מכת מוות לישיבות חרדיות, או הן לא רבות, אבל לישיבות במגזר החרדי שמכשירות חבר'ה צעירים לגיוס. לומדים מהם היום כולה כמה מאות.
יש רק ישיבה אחת כזאת, לא?
כן, גם הם עכשיו אומרים, רגע.
אתה מדבר על כל ההסדר. הסדר חרדיות,
כן.
זה לא ההסדר הרגיל. רגע, שנייה, רק למאזינים והמאזינות ולאלי. הוא לא מתכוון לישיבות הסדר ציונות דתית.
אני יודע, זה ישיבות הסדר חרדיות.
לא ישיבות הסדר של הציונות הדתית, ששם מתגייסים לקרבי והכל. יש רשת ישיבות...
לשירות מקוצר, רק בוא נזכיר.
נכון, יש רשת ישיבות. היא התחילה על אש קטנה, היא קמה לאט לאט, היא התחילה עם 6 תלמידים, יש בה כמה מאות, שהיא לוקחת חבר'ה חרדים שהם יודעים שהם לא ילמדו תורה כל החיים, מכשירה אותם לשירות צבאי. איך היא מכשירה אותם? חצי יום לומדים לימודי ישיבה, לומדים גמרא, לומדים תורה, וחצי יום משלימים את מה שלנער חרדי אין במסגרות האחרות שהיה שם. גם קצת לימודי מקצוע, אם הוא רוצה להתגייס לאיזשהו תפקיד הנדסאי בצבא, גם לומדים קצת מורשת קרב, קצת היסטוריה. והישיבות האלה לא יוכלו לפעול לפי החוק הזה, כי בחור לא יוכל ללכת ללמוד בהם, כי הוא לא, כי כל עוד הוא לא יתגייס, אסור לו לעסוק בשום דבר אחר. גם בכלל, מסלולים מקצועיים, בחור בן 23-4, שלא יתגייס, אבל הוא רוצה לפחות ללמוד מקצוע ולא להישען על תקציבי מדינת ישראל עד סוף ימיו, הוא לא יוכל לעשות את זה בחוק הזה עד גיל יותר מבוגר, כי הוא יצטרך נטו ללמוד בישיבה, ואסור לו לעשות שום דבר אחר, מדינת ישראל לא יכולה לעזור לו ללמוד מקצוע. אז הדברים האלה נראים לנו על פניו הגיוניים, כי אם לא התגייסת לא מגיע לך, אבל בפועל אנחנו מקבלים פה גם הפסקה של מסלולים שכן יכולים אולי לגייס, וגם בתעסוקה, בזה שמישהו לא יתגייס, אנחנו יכולים לראות את זה בעין מאוד חמורה, אבל לכל הפחות שלא ישען על תקציבי מדינת ישראל, שיצא לשוק העבודה, שלא יחיה במסכנות של הילדים
שלהם. לא, ברור, שיהיה לו איזשהו עתיד, האם מדינת ישראל מסדרת לו את זה. אין לנו עוד הרבה זמן, אבל רק רציתי לשאול על דבר אחד, יש הבדל בין ש"ס ויהדות התורה, גם בתגובות לחוק הזה, מי ששותק, ש"ס, ומי שמגיב יותר, יהדות התורה, ורציתי לשאול אם יש גם בזה איזשהו עניין, אם האיום, שהוא איננו איום בגיוס, הוא יותר על ציבור אחד מאחר אצל החרדים.
אז האמת שבש"ס הם כל הזמן אמרו שאם יהיה חוק עם סנקציות ויעדים, אז כזה הבחורים הספרדים, הם יהיו הראשונים להתגייס, אבל דווקא ש"ס מאמצת את החוק הזה, מאוד מאוד רוצה אותו, גם מאוד רוצה לחזור לממשלה, גם מאוד רוצה לחזור לתיקים שלה. בדגל התורה ככה באמת נפבעים אל הכלים, באגודת ישראל, הצד החסידי של יהדות התורה, הם שמה כאילו ממש נגד החוק. אני עובר הבוקר על הביטאונים החסידיים, על המודיע, על המבשר, חוק עם סעיפים קשים לקריאה, ככה כתוב בעיתון המבשר, חוק שגדולי ישראל יצטרכו לחשוב אם אנחנו מסכימים לו, וממש סוג של מחאה נגד החוק הזה. אז אני לא יודע איך בסופו של דבר יבואו גולקנוף, טסלר, פורוש ויצביעו בעד חוק שאצלם בבית ככה מדברים עליו, אבל דברים יכולים להשתנות, כי בסופו של דבר בפרקטיקה זה החוק שהכי משתלם להם.
יכול להיות שזה ספין, שנגידו הנה התנגדנו, אבל
לא הייתה לנו ברירה. מתי נשמע עוד על החוק הזה? כלומר, מתי הוא אמור להגיע ליעד?
אז מחר יש כבר דיונים בוועדת חוץ וביטחון, ואז אנחנו נראה בטח דיון מאוד סוער. החרדים וגם בליכוד האמת רוצים הליך חקיקה מאוד מהיר, כי רוצים כמה שפחות זמן לסערות ומחאות ושכל הזמן ידברו על החוק הזה, אז רוצים ממש כמה שיותר מהר. יכול להיות שבייעוץ המשפטי של הכנסת יגידו לא מעבירים כזה נוסח שרק הונח על השולחן תוך שבוע למליאה, ולכן אתם צריכים לפחות חודש
מה
דיונים.
מה הסיכוי של חוק הזה שהיא לא אפופו ייעוץ משפטי גם של הכנסת וגם הייעוץ המשפטי לממשלה לעבור בגץ או לעבור בכלל חוק?
אז תראה, באמת הוכנסו פה בחוק הזה דברים שכאילו נראים מחמרות ביחס לנוסח הקודם. היעדים כאילו יותר גדולים ויש יותר סנקציות, זה דברים שהם על הנייר, אבל הם הוכנסו כדי להעביר אותו בסופו של דבר באגף משפטי, גם ייעוץ משפטי וגם אחר כך בגץ. אתה יודע, אם בגץ יקנה את זה ויגיד שזה חוקתי או לא, קטונתי, גם נצטרך לראות איזה שינויים עוד עוברים בתוך הדיונים בוועדה. ויכול להיות שגם שם הייעוץ המשפטי של הוועדה יהיה יותר מעורב, ואז יהיה יותר קל לעבור בגץ, אבל בואו נראה.
נחכה בקוצר רוח. שילה פריד, כתב חרדים ודתות, וויינט וידיעות אחרונות. תודה רבה. לא לאכול מוקה. כן לאכול פיסטוק. יאללה ביי.